אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בימים טרופים אלו, כן, אבל ברמה האישית בסדר, אנחנו כולנו מצד אחד מודאגים על מה שקורה למדינה, מצד שני רואים גם את את ההצלחות ואת היכולות של החיילים שלנו, של המפקדים, של מי שנלחם, את מסירות הנפש. אנחנו לצערנו הולכים ללוויות ולשיבות ורואים את הכוחות ואת הסיפורי גבורה ואת הכוחות של המשפחות ומקבלים מזה את העידוד ומנסים לעשות את המקסימום כדי שננצח בהקדם ביחד.
אנחנו ערב מלחמה?
אנחנו במלחמה, לא ערב מלחמה.
אני מדבר עם הצפון, אתה הבנת.
בוודאי, בוודאי. שוב, גם בצפון אנחנו במלחמה. אנחנו מותקפים, אני הייתי לפני שבוע וחצי, שבועיים, הייתי יחד עם חבר הכנסת רביבו וחבר הכנסת טייב, היינו שבת בקריית שמונה. גם יש תושבים שנשארו שם לחזק, יש שם קהילה שנשארה, אבל בהחלט, כשאתה מסתובב בכבישים שם, אתה מבין, כך נראה אזור מלחמה, אבל זה לא לקראת מלחמה.
אתה יודע למה התכוונתי? התכוונתי מלחמה שאולי תגרור את האזור למלחמה יותר גדולה, מלחמה אזורית, יחד עם איראן, ועם כל הפרוקסים שלה שמאיימים על ישראל. המצב כרגע הוא מצב רע מאוד. כמה יש? 80-90 אלף מפונים, לא?
אז אני אומר שוב, אני חושב שכדאי גם לחשוב על זה ככה. לא להתבטא במונחים של ערב מלחמה. אנחנו במלחמה, מסיבות שונות צבאיות.
קיבלתי את התיקון.
מסיבות שונות צבאיות, אחרות, דיפלומטיות. אנחנו בחזית מסוימת, בשלב, כמו שנקרא עכשיו, שכולנו נהיינו מומחים למונחים צבאיים חדשים ומחודשים. אנחנו בשלב עצים פה ובשלב לא עצים שם, וכל מיני מינוחים שכאלו. אבל בסופו של דבר אנחנו במלחמה, ואנחנו למען האמת גם במלחמה אזורית. הרי זה לא היה כל כך מזמן שראינו את הטילים שמגיעים איראן, החות'ים תוקפים כמעט דבר יום ביומו, גם ספינות וגם בטילים, עיראק, המיליציות השיעיות בעיראק, לבנון, לצערי שמענו בדרך להקלטה הזאת, שמענו על נפילה של חייל בג'נין, זה קורה כל הזמן, אנחנו במלחמה, בכל החזיתות, ומדינת ישראל, והמלחמה הזאת היא לא פשוטה. מה שמדהים זה באמת הכוחות האדירים שהציבור הישראלי מגלה, שהחיילים הבאמת מדהימים שלנו מגלים, שהם מבינים את המציאות הזאת, הם מבינים את המציאות הגיאופוליטית, את המציאות האסטרטגית הזאת, אני יכול לומר בוודאי יותר טוב מהרבה מאוד אנשים בעולם, בוודאי מהרבה מאוד אנשים אפילו בידידותינו בעולם, שלא מבינים את זה.
תשמע, גלנט, נתניהו, רבים מחברי הכנסת, גם השרים, מדברים או דיברו על זה שנסיים ברפיח, בעזה, ונתפנה לטיפול יותר מסיבי בצפון. אבל אתה יודע שזה קצת סותר את ההצעות הקודמות שאומרות נחסל את החמאס, או את היכולות שלו. ואני רוצה לשאול אותך, אם בעוד שבוע, שבועיים תסיים באמת את המלחמה, העצימה בעזה, זה נקרא שמודת החמאס?
אני לא חושב שבתוך שבוע או שבועיים השמדנו את החמאס. אם זו השאלה, בוודאי שלא. אני חושב שצריך לפעול ללא מעצורים וללא עצירות עד להשמדת החמאס. מה הדרך הטקטית הנכונה לעשות את זה? באיזה שלבים, איפה, מחנות מרכז, חאן יונס, רפיח, עזה, זה אני משאיר למומחים. אבל אני חושב שהגדרת המשימה והגדרת המטרה על ידי הדרג המדיני היא ברורה, וצריך לפעול ליישם אותה.
היא ישימה?
אני חושב שהיא גם ישימה. היא לא תהיה ישימה אם אנחנו נשים כל מיני מגבלות, בעיניי גם הזויות, אני מתייחס לפרסום שראינו, שעמית סגל פרסם, שהפצרת המונעת אומרת, אם אתה רואה את מישהו שהשתתף ברצח הנורא של, ובטבח הנורא.
והוא לא חבר.
של השבעה באוקטובר, אתה צריך לבדוק אם הוא מחזיק כרטיס חבר או לא, זה דבר הזוי, אין לו שום בסיס, גם לא במשפט הבינלאומי.
אתה יכול להסביר לי את זה?
לא,
כי תראה,
לא.
בוא, התשובה היא לא. אתה מדבר על קצינה בכירה, אישה מאוד מכירה את המטריה הצבאית, איך אתה יכול לחיות עם אמירות כאלה.
אני לא, אני לא יכול. אני כל הזמן, מאחר הדברים האלו בסוף של דבר פרסום עיתונאי ולא פרסום רשמי, אז אני כל הזמן מקווה שזה לא נכון, למרות שהמידעים שממשיכים לזרום מראים שהאמירה הזאת היא כן נכונה, ולכן, ועמית סגל הוא גם עיתונאי ימין, אז אני מניח שהוא בדק את זה היטב. אבל אני אומר, בעיניי, זה, אבל מה אנחנו רוצים מהפצרית? באמת מה אנחנו רוצים מהפצרית? כאילו אפשר לחשוב שהיא הבעיה. הרשות הפלסטינית הגישה עתירה לבית המשפט העליון הישראלי.
לבדוק את תנאי הכליה.
לא, זה עוד מילא. לא, זה לא בסדר, אבל זה עוד מילא. נגד חוק שאומר שאם היא תממן מזכורות למחבלים, היא תהיה אחראית לשלם לנפגעי הטרור. אז הגישה עתירה, אגב, אחד מהחוקים, אני מאוד גאה שאחד החוקים שהרשות הפלסטינית התרה כנגדם, זה חוק שלי, וחוק שאני הגשתי, אז אני מאוד שמח, מה שנקרא שנגעתי בנקודה הנכונה, שאת מימון הטרור הזה צריך לעצור, אבל העובדה שהרשות הפלסטינית מגיעה לבית המשפט העליון הישראלי, כאשר היא משלמת מזכורות למחבלים, וכאשר בספר החוקים שלה כתוב שמי שמוכר קרקע ליהודים דינו מוות, והיא לא נבעטת החוצה, עוד לפני המזכירה, מראה שמערכת המשפט שלנו נמצאת בטרלול מוחלט. אין מילים אחרות, זה טרלול, זה לא דבר אין לזה גם אחרי בעולם.
אני מאפשרת את המשך הדיון בנושא, ולא זרקה אותם.
לדעתי ברביעי לאוגוסט דיון. אתה רוצה לבוא? בוא נראה. אגב, יש לי תחושה שלרשות הפלסטינית בית המשפט יאפשר ייצוג אותנטי. זאת אומרת שהעורך דין שהם בחרו יוכל להגיד את עמדתה, כי לממשלת ישראל בית המשפט לא מרשה ייצוג אותנטי. לנו, לראש הממשלה, לנבחרי הציבור, לא מותר, אסור לנו לבוא לומר לבית המשפט את עמדתנו. מי שמחליט מהי עמדתנו זה היועצת המשפטית לממשלה. כך קבע בית המשפט השבוע. אבל אני מניח שלרשות הפלסטינית הוא לא יסתום את הפה. והעיוות הזה, זה עיוות מוסרי, וזה עיוות משפטי, וזה עיוות שפוגע ביכולת שלנו להילחם, ולהילחם בטרור, גם באמצעים כלכליים. עצם הדיון הזה הוא עיוות מוסרי, אין לי כלים להתמודד איתו. עכשיו תראה, אני גם התראיינתי פה, גם אחרי המלחמה, אחרי תחילת המלחמה. ומאוד מאוד, אני משתדל, אגב, בהרבה מאוד תחומים, לדבר בעדינות, ולהביע את העמדה, לא לוותר על העמדה, אבל לא לתקוף, אלא לנסות להקשיב. כאשר אנחנו מדברים בנושא הביטחון, שזה המלחמה עצמה, אני יכול לחכות על המריבות אגו וסמכויות בתחום הדואר, שגם שם שערורייה עמדת היועץ המשפטי, הכל נכון, אבל בסדר, זה יחכה, זה יחכה. עכשיו, היועץ המשפטי מתערב בשאלה איך יעבוד דואר ישראל, ובית המשפט נותן צו נגד השרים, זה חוצפה, זה לא בסדר, צריך לטפל בזה, אבל זה לא בוער בזמן מלחמה. אבל כשאנחנו שולחים את החיילים שלנו, את הילדים שלנו, את המשפחה שלנו, להילחם עבורנו בעזה, ואנחנו קושרים להם את הידיים מאחורה, בכבלים מיותרים, שאין להם שום בסיס חוקי. אני יכול לעמוד מנגד ולשתוק על הדבר הזה, ולדבר כאילו זה משהו שיכול לחכות לשש אחרי המלחמה? לא יהיה שש אחרי המלחמה אם לא נטפל בזה.
תודה, אני מביט בך. דיברנו קצת במשרד, לא הכרתי אותך, לפני שהתחלתי לראיין אותך, לפני חודשים, לא הכרתי אותך. אתה איש חכם, אתה איש שמבין את המטריה, אתה מבין במשפטים, והשאלה שלי היא אולי קצת נאיבית, איך הגענו למצב הזה? רגע, יכול להיות שיש לכם גם כן חלק באשמה הזאת, יכול להיות שבריצה מאוד מאוד, איך הייתי אומר הזאת, היא קשה, הבאתם את עצמנו, אתכם, אותנו, את עם ישראל, למצב שבו נוצרו פה, אני לא יודע להגיד, שני עמים, שני מחנות.
תראה, כנבחר ציבור...
שזה מפחיד.
זה מפחיד מאוד. זה מפחיד מאוד, אבל כנבחר ציבור אני מוכן לקחת הרבה מאוד אחריות על דברים שעשיתי, וגם על דברים שלא עשיתי. כי בסופו של דבר גם מחדל יכול להיות דבר שאתה עומד עליו למשפט הציבור, וזה הגיוני. אני נהייתי חבר כנסת אחרי שלוש מערכות בחירות, היום אנחנו כבר אחרי חמש מערכות בחירות, אבל אני נכנסתי במערכת הרביעית, שבהם לא היה ניתן היה להקים ממשלה יציבה, כי היינו שני מחנות. כי היו אנשים, וזה קרה דווקא אחרי שנכנסתי, אבל לפני שפעלתי כחבר כנסת, היו אנשים שבאו והסתכלו על המציאות בעיניים פקוחות, ואמרו, אם אני צריך לבחור בין לשבת עם האלה, יכול להיות תחת כל מיני שמות, הם יגידו הביביסטים, הימנים, החרדים, זה לא משנה.
הזויים, ממשיכים.
הזויים, ממשיכים, תשלים את הפערים. או לשבת עם התנועה האחות של החמאס. אני יושב עם התנועה האחות של החמאס. זו החלטה שהתקבלה לפני שאני מוכן לקחת אחות. לא הייתי
למרות שהיו חברי כנסת שבטלוויזיה חתמו על מסמכים שהם לא ישבו בשום פנים ואופן.
אמת, אמת.
דקה אחרי זה שכחו.
אז אני אומר, השקר זה עוד אחד, אבל אני אומר עוד לפני זה, מה? עזוב את השקר. בוא נניח שבנט לא היה משקר בשידור חי ולא בשידור חי בנוגע לדבר הזה. אני עכשיו מדבר, עזוב, בנט, המעבר שלו, עזוב, הוא לא מעניין אותי כרגע. אני מדבר עכשיו על יאיר לפיד.
אני צריך לעניין אותך, הוא יהיה עוד ראש ממשלה.
מי שחושב שהציבור בישראל מטומטם עד כדי כך, אני חושב שהוא יגלה את טעותו. אבל אני מדבר על יאיר לפיד, אני מדבר על חבריי במפלגת העבודה. אנשים שאני באמת ברמה האישית עובד איתם, מעריך אותם, את חלקם גם מאוד מחבב, והם בדעה צלולה הסתכלו על המציאות בעיניים ואמרו, אם אני צריך לבחור בין לשבת עם ביבי או עם שמחה או עם סמוטריץ' או אתה יודע מה, או עם, לא משנה, תבחר כל אחד מהרשימה, או לשבת עם מנסור אבס, מהתנועה האחות של החמאס, שאני אישית יודע כמה הוא מעביר כספים לטרור, כמה המסגדים שלו מפיצים טרור. אני בוחר אותו. עכשיו, בשנייה ש... וזה קרה מה שנקרא לפני הרפורמה.
מה שאתה אומר זה...
זה קרה לפני הרפורמה.
מה שאומר זה מוכח?
בוודאי. עכשיו, יותר מזה. הרי עכשיו, עמותת סיוע 48, אותה עמותה שבמרחק אווירי, קו אווירי משרדיה לא מאוד רחוקים מאיפה שאנחנו יושבים עכשיו, שהולכים הליכים נגדה, על הכסף שהוא עבר לחמאס. עכשיו, כל הדברים היו בגלוי. כל מי שיודע מה זה האחים המוסלמים, ותנועה אסלאמית, והשקיע בזה שתי דקות, כולל אנשי ביטחון, אומר את הדברים האלו, זה לא תיאוריות. עכשיו, אז והם אמרו, לא, אנחנו מעדיפים אותם ולא אותם. עכשיו, זה לא עניין של אלבון, לא נעלבתי. אני אומר שאתה מדבר על הקרע, ואתה מדבר על הפיצול שהיה חמש מערכות בחירות, שמדינת ישראל לא מצליחה, שהנורמלים של האמצע, שהיו יכולים לבוא ולהגיד, חבר'ה, עזבו הכל. בסדר, בואו נניח שקיצונים משני הצדדים אנחנו לא רוצים. בואו נשב אנחנו באמצע, נקים קואליציה, מי שירצה יצטרף, אנחנו נקבע את קווי היסוד. לא, 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 לא. אם אתה שם, אני לא שם. אם אתה שם, אני לא שם. הקמצה ובר קמצה הזה של המערכת הפוליטית הישראלית שמשקף את הקמצה ובר קמצה שהיה בחברה הישראלית. כל זה לפני הרפורמה. אתה יודע מתי היה אלון בער? אתה יודע מתי נחסמו הכבישים? בליל השבעת הממשלה, לפני הנאום על הרפורמה, ולפני מסיבת העיתונאים של עירי, ולפני
כן,
הדיון
אבל
הראשון...
כן, אבל היה פרומו לזה.
ולפני הדיון הראשון בוועדת החוקה, הכל... עכשיו אני אומר, אפשר, ובהחלט היו קולות, גם במחנה שלי, שהלהיטו את האווירה, אני מסכים, אבל בוא לא נבלבל את עצמנו עם סיבה ותוצאה, עם סדר כרונולוגי של אירועים, ואני תמיד מביא את הדוגמה הזאת. בשנת 2015, במאמר אקדמי, בביטאון משפטי של אוניברסיטת חיפה, מראיין, אחד המראיינים נראה לי היה יובל יועז, טעון ברכה לעצמו, את אהרון ברק, מראיין אותו, ואהרון ברק אומר לו, במקרה של מחלוקת בין בית המשפט לבין הממשלה, מי שיכריעו יהיו הטנקים, יהיה הרמטכ"ל. 2015.
זה מה שהוא אמר?
כתוב, תבדוק אותי. 2015. אז כשאני קראתי את זה...
זה קריאה למלחמת אחים.
חד וחלק. אז כשאני קראתי את זה ב-2015...
מי שיכול לכתוב דבר כזה?
כשאני קראתי את זה ב-2015, אני אמרתי, אם אנחנו לא נטפל טיפול שורש במערכת המשפט, אנחנו במסלול המהיר למלחמת אחים. כלומר, כל הצורך בטיפול במערכת המשפט נועד למנוע את מלחמת האחים שהמדינת ישראל נמצאת על המסלול אליה, לא בגללי.
אתה מדבר על הרפורמה.
תיקון מערכת המשפט, הרפורמה או רפורמה או רפורמה אחרת, זה לא משנה. אם אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאת, ההתנגשות רק הולכת ומחריפה כל הזמן. והנה עכשיו בזמן מלחמה, במקום לבוא ולהגיד, מונח עכשיו חוק על שולחן הכנסת. מונח עכשיו חוק בנושא גיוס. הכנסת בוועדת חוץ וביטחון. למה אני, בית המשפט, צריך עכשיו להתערב? הרי הכנסת מנסה להסדיר את זה, בוא ניתן לזמן לעבוד על זה.
יש לו ברירה?
בוודאי שיש לו ברירה.
איך?
לא הבנתי, בכל מה שהוא רוצה הוא מתערב, בכל מה שלא מתאים לו הוא מתערב, הרי הוגשה עתירה על נושא של הגיוס של הערבים. מה הוא אמר על הגיוס של הערבים? הוא אמר, זה נושא מדיני, הממשלה תחליט. אה, אתה יודע שנושא מדיני אפשר שמדינה תחליט, שהממשלה תחליט? אבל כשמדובר בחרדים, הממשלה לא יכולה להחליט, הכנסת לא יכולה להחליט.
טוב, אז בוא נדבר לגופו של עניין. בית המשפט, בית המשפט החליט, והכניס אתכם לסד של זמן. אתם הולכים משני הכיוונים להפסיד. איך? אם בית המשפט אמר, יש לכם פרק זמן מסוים כדי לקבל החלטה, אבל לא, אני אקבע, יש לכם בעיה. אם אתם רוצים לקבוע, אתם לא יכולים, כי החרדים לא מסכימים. יש לכם פה, אתה יודע, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.
אבל אני לא בדיון הזה, אני חייב לומר לך, אני לא בדיון הזה מסיבה מאוד פשוטה.
למה?
כי אני לא חושב שבית המשפט הוא גורם רלוונטי לעניין. אנחנו צריכים להסדיר.
אבל אתה יכול להתעלם ממה שהוא אמר.
אני חושב שהוא עצמו מתעלם ממה שהוא אמר.
אמרת, בסדר, אבל...
לא, אני חושב שבית המשפט עצמו...
איך פותרים את הבעיה הזאת?
צריך... יש מהלכים ארוכי טווח שצריכים להיעשות.
אבל אין זמן.
אבל אין זמן, זה לא סיבה לקבל החלטות גרועות. להפך, זה סיבה לקבל החלטות טובות.
אבל 17 שנה לא מקבלים החלטה בעניין זה.
לא נכון, קיבלו החלטה.
מה?
קיבלו החלטות מאוד ברורות בשנה.
כן, שלא בוצעו, כי נפלה הממשלה.
לא, גם נכון. גם נכון, אבל גם בקשר לגיוס חרדים, הכנסת קיבלה החלטה, חוק טל, שהיה אמור לייצר תהליך שבהדרגה יביא להשתלבות. בא בית המשפט ואמר, לא עובד מספיק מהר בשבילי, אני מבטל את זה. נו, זה מאז עבד יותר מהר? זה מאז עבד יותר מהר. עכשיו, מי ישב בוועדה של חוק טל?
לא, זה לא עבד יותר מהר, אתה צודק.
מי ישב בוועדה של חוק טל? זה הייתי אני. מי הקים את הוועדה של חוק טל? זה היה ימין המלא על מלא? מי שהקים את הוועדה הזאת הייתה ממשלת שמאל. מי שישב בוועדה הזאת, אחד מהאנשים, נשיאנו האהוב בוז'י הרצוג, שאז באמת היה אכפת לו מאנשים שילכו להיות אחים לנשק אמיתיים ולא אחים לנשק פייק. והוא ישב בוועדה הזאת והכין הסדר עם שופט בית משפט עליון, עם גורמים שונים ומגוונים.
אבל זה לא הגיע לשום מקום.
זה לא הגיע לשום מקום, כי באו המשפטנים ואמרו, תריבו. אנחנו רוצים לדחוף את מדינת ישראל למריבות פנימיות. זו הייתה ההחלטה, צריך לשים את זה על השולחן.
אבל אתה יודע, בוא נדבר לגופו של עניין. תראה, אנחנו נמצאים היום במצב שהעם חלוק, אבל בצורה כותבית. חלק אומרים, החרדים משתמטים. הצבא אומר, אני צריך אתכם, חסרה לי, אוגדה שלמה חסרה לי. דיוויזיה. חלק אומרים, רבותיי, לאט לאט מה שאתה אומר, בואו ננסה למצוא פשרות וזה.
אני חושב שצריך לתת מענה באופן מיידי, אני פשוט חושב שהצבא גם את זה לא עושה. אני חושב ש...
אבל הצבא אשם?
בוודאי.
אתה יודע,
חד וחלק.
ראית, יצא לך לראות...
לא ראית את הדיווח, לא ראית את הדיווח שהגיעו 4,000 חרדים.
ראיתי.
להתגייס לצבא, ויצא את זרק את רובם. למה? כי אין לו את המסגרת. למה הוא לא בנה את המסגרת?
בוא נמח שהמסגרות, אני מסכים איתך.
אז מה אתה רוצה?
לא, לא, אני שואל.
אז בוא תעשה את זה, ואז תבוא, תגייס אותם. אני בעד, מיידית. מיידית, יותר מזה, אני עצמי פועל, ופעלתי, ועובד עם גורמים מעוניינים בחברה החרדית. רק הם אומרים לי, אין לנו לאן לשלוח את החבר'ה.
אתה יודע מה? יש משהו במה שאתה אומר, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. ראית שלשום, הייתה כתבה מאוד מעניינת על אלה שלא לומדים ולא עובדים ומקבלים תמיכה. אני לא יודע, יש להם איזה שם בקרב הקהילה החרדית. הייתה כתבה נורא מעניינת, שראינו שם כמה בחורים צעירים, שאומרים, מה רע לנו? נשים, בחורות, נוסעים לחול, כל מיני כאלה מנעמי העולם. כתבה די גדולה. מנעמי העולם הזה, לא מיני ולא מקצתי שקרוב אפילו לחרדים ולתורה, ואז, אני לא יודע, לא
עשיתי... אני לא מכיר, לא מכיר את התופעה.
לא, אז אני מספר לך.
בסדר, אני רק אומר...
אלה צריכים להתגייס באותו רגע.
שוב, מישהו שהוא גם לא לומד תורה, והוא גם לא חרדי.
אז למה שס מתנגדת כך?
אני לא חושב שס מתנגדת שהגייסו אותם.
לא, אני שמעתי אחד הרבנים, אני לא זוכר קוראים לו שאמר...
לא, למישהו שאיננו חרדי, מישהו שאיננו מנהל אורח חיים חרדי, אבל אני לא מדבר יותר...
לא, אתה יודע מה שהוא אמר? הוא אמר אתמול, הוא אמר משהו נורא מעניין, הוא אמר, אלה הם נשבו, הם יחזרו חזרה לדת, לא היום מחר, לא מחר, מחרתיים, לכן אם נגייס אותם, הם יופקרו.
כן, אני אגיד לך.
זה מה שהוא אמר.
אני אגיד לך.
וזה מה שהפריע לי.
זה מפריע גם לי, ואני חושב שבזה אין שום הבדל, לא ביני, לבינך, לבין כל אחד מהמאזינים. אגב, גם רוב החרדים שאני מכיר, גם אותם זה יקומם. זה לא, אני לא חושב שיש בנושא הזה הבדלים. ולכן, אגב, אחד מהבעיות זה גופי תקשורת שעסוקים בפילוג ובהסתה ומוצאים את ה... הרי ברור לכולם שזה לא ה... אלו לא המסות, לא מאותם פרחחים בונים מוגדה. ולכן מדובר באיזושהי הסתה של השיח. אבל אני אגיד משהו אחר. אנחנו דורשים מכל האזרחים שלנו, כמדינה, ובוודאי ברור לך שכבן לציונות הדתית, אנחנו רואים את המחיר הכבד, כולל את מחיר הדמים, כולל את הדמוגרפיה של משרתי המילואים, בפערים גדולים מעבר לחלקנו באוכלוסייה. אנחנו דורשים אבל דרישה מאוד מאוד לא פשוטה. מכל נער במדינת ישראל, מגיע לגיל 18, תקח 3 שנים מחייך, או פרק זמן אחר, עם שנת שירות, לא שנת שירות, לא משנה, פרק זמן משמעותי מהחיים שלך. תן אותו למדינת ישראל, תסכן את החיים שלך, יכול להיות גם שלא תחזור הביתה, אנחנו כמובן מקווים שכולם יחזרו הביתה בשלום, אבל זה גם מונח בקלפים. אנחנו דורשים את זה מהם, למה? כי אנחנו, לא, אין הרבה מדינות בעולם, בוודאי לא מדינות דמוקרטיות שעושות את זה כדרישה, בוודאי לא שיש לזה השלכות של מוות ופציעה ונכות ופוסט טראומה וכל הדברים הללו. אנחנו עושים, דורשים את הדרישה הזאת, מדוע? כי אנחנו נמצאים במצב מלחמה, אנחנו נמצאים במצב מסוכן, דיברנו קודם על זה, בכל החזיתות, ואנחנו צריכים את זה. אז לוקחים את אותם 3 שנים, ובא צהל ואומר, אוקיי, אני מכשיר אותם ללוחמים. מצוין, לא, אני לא רוצה רק להכשיר אותם ללוחמים. אני צריך לחנך אותם. אני צריך לקחת סט של ערכים, ולהכניס להם אותו באינפוזיה, סדרת חינוך כזאת, וסדרת חינוך כזאת, ואם הם יתלוננו, מה פתאום שירת נשים, אז נכניס להם שירת נשים, ונעמיד אותם למשפט על זה שהם לא שומעים שירת נשים, ולמה הם לא מוכנים לשרת עם בנות, ולמה הם לא הולכים לתרבות יום א', ניקח אותם לזה הצגת תיאטרון, שתלמד אותם את זה. אנחנו מחנכים את הילדים. זה מה שצהל אומר, ויש לי סט של ערכים שאני רוצה להכניס להם. אני אומר, עם כל הכבוד, לא בשביל זה הקמנו, כאילו, לא בשביל זה הבנו אותך. אתה, לא בשביל זה אני נותן את הילד שלי 3 שנים. לחנך אותו, אני מחנך אותו בבית, או במוסד החינוך. זה ודאי האמירה של הציבור החרדי, ולא רק הציבור החרדי. ואומר, עם כל הכבוד, אל תשתמש בכלי שנתתי לך למטרת הגנה על המדינה, כדי להפוך את כולם לאיזשהו קור היתוך שנראים אותו דבר. זה לא עבד עם כל מיני עדות מסוימות. זה לא עבד עם קבוצות דתיות מסוימות. אל תעשה לי את זה. ובא צהל, ולא מוכן לקבל את זה. לפעמים הוא אומר לרגע מסוים, אני מסכים, ושנייה אחר כך מפר את ההסכמות.
לא, מקים עכשיו גדודים שהם יהיו
חרדים. אני מציע שתראיין, תזמין בבקשה, אליך לראיון את האנשים שמעורבים בנחל החרדי, בנצח יהודה. תשאל אותם האם ההבטחות שהם קיבלו התממשו על ידי הצבא, או שהם הופרו. תשאל אותם. אני מציע שתיקח את ראשי ישיבות ההסדר, קח את הרב מדן. אמירה שהרב מדן, הוא אפילו נחשב מהרבנים היותר ליברליים והיותר מתונים, ואני מאוד מאוד מעריך אותו, גם גר בגוש עציון לא רחוק ממני. ותשאל אותו, האם ההבטחות לאיגוד ישיבות ההסדר קוימו? איגוד ישיבות ההסדר, אני לא מדבר איתך על החרדים שלא מתגייסים, אנשים שכן, שנמצאים באחוזים בקרבי, באחוזים בפיקוד ובקצונה, האם ההבטחות אליהם קוימו? התשובה שתקבל היא שלא. ולכן הבעיה הזאת חייבת להיפטר. היא חייבת להיפטר, ואם אל מול פני המלחמה, כאשר אנחנו בכל החזיתות, באים ראשי הצבא ואומרים, אנחנו מבחינתנו, יארג ועלי עבור, לא נשנה את הניסיון שלנו לכפות ערכים ולחנך לערכים. או שתבואו בתנאים שלנו, או שלא תבואו בכלל וישרף העולם, זה דבר לא לגיטימי.
טוב, אני לא יודע, זה עד כדי כך.
זה דבר לא לגיטימי.
זה עד כדי כך.
אני לא יודע, נכון לעכשיו, אני לא מצליח להבין.
יכול שאתה מקצין את זה, כדי להציף את הבעיה.
א', עד עכשיו זה ודאי ככה. אני קיבלתי תלונות על בעיות.
לא יודע, אני, ממה שאני לפחות מבין, וגם משיחות עם קצינים, הצבא יש לו הרבה מאוד חבל ללכת לקראתם, והוא כנראה גם הולך לקראתם. אבל כשאני שומע רבנים שאומרים, אנחנו נהרג ולא נתגייס. וכשאתה נכנס לרזולוציות יותר עמוקות, ואתה רואה שחלק מהם בכלל לא לומדים אפילו, אני לא מדבר על אלה שלומדים, אז אתה מבין שהציבור רואה את זה, רואה סופרת בניו שנופלים, בצער ובבכי, והוא אומר, אבל למה אתם לא באים לעזור? הרי בתורה כתוב, אתם צריכים להילחם, אתם לא יכולים רק לשבת וללמוד.
חד וחלק, ברור, ואני אגיד לך יותר מזה. אני חזרתי, הייתי אתמול בניחום אבלים, של... עוד אחד מרשימה ארוכה של אנשים שהם תלמידי חכמים גדולים, למדו.
חלילה לא נעשה פה דלגיטימציה שלא מגיעה לגיבורים שלנו.
לא, לא, אני אומר.
וגם אם, גם אם לדעת רבים, אני יכול לומר לך שרבים מבני ש"ס מתגייסים.
לא, לא, ברור, ברור.
ואנחנו יודעים אומר... שבני הציונות הדתית הם דגל, הם דגל של מדינת ישראל שצועד בראש המער.
ואני אומר, ולכן אני אומר, אבל, לימוד תורה.
אבל בצד שני, אתה מבין את הפרובלמטיות.
בוודאי, לכן אני אומר, לימוד תורה. לימוד תורה ושירות בצבא, שירות משמעותי בצבא, כלוחם, זה לא דבר שסותר אחד את השני. מה כן סותר?
זה אתה צריך להגיד לכמה מהרבנים.
מה כן סותר? אני אומר את זה, אני חושב שאני, אני חושב ש... כמו שאני אומר, אני לא רק אומר את זה.
תגיד.
החברה שבה אני חי גם מקיימת את זה. מה כן סותר? נכון להיום...
פחות מכוון לחברה שאתה...
נכון, שם. אבל אני אומר, נכון להיום, אורח החיים החרדי, צהל, לא בנוי בכלל... לקלוט אותו אל תוכו בצורה שלא תייצר מלחמת תרבויות וזהויות בתוך צהל. הוא לא בנוי לזה, אני מקווה שהוא יהיה בנוי לזה, אני אעשה כל מה שצריך כדי שהוא יהיה בנוי לזה, אבל צריך להסתכל על המציאות בעיניים ולא לשחק בנדמה לי.
טוב. יולי אדלשטיין, ראית, אנחנו באותו נושא עדיין, יולי אדלשטיין קומם מאוד את ראש הממשלה, שיחה מאוד נוקבת הייתי אומר, לפחות לפי הפרסום, ו... אתה חושב, ובזה אני אסיים עם השאלה הזאת, יהיה לזה סוף לעניין הזה? נגיע לאיזשהם הסכמות כדי שלא תהיה פה מלחמת אחים, מלחמת תרבויות קראת לזה?
תראה, בחברה הישראלית ובכנסת, אני חושב שניתן להגיע להסכמות. אני חושב שאין שום הסכמה שהחברה הישראלית והפוליטיקאים הישראלים יכולים להגיע אליה, שתרצה את בגץ, פשוט לא יקרה. כמו שלא קרה בעבר, ולכן, לא, ולכן מהבחינה הזאת, אנחנו משחקים בנדמה לי גם בזה. זאת אומרת, איך אני יודע את זה? איך אני יודע את זה? כי זה פוליטי, כי זה לא משפטי. זה 100% פוליטי. הרי אותו חוק עצמו, שעבר בכנסת הקודמת, בקולותיהם של גנץ ולפיד וליברמן, פתאום עכשיו היועצת המשפטית מסבירה לי שהוא לא חוקתי.
לא, לכן, היא לא יכולה להסביר שהוא לא חוקתי, מסיבה פשוטה שהוא נתמך על ידי מי שהביא אותו אז הממשלה הקודמת. מה שדובר בו כרגע זה דין הרציפות. אבל מה הם אומרים לך? הם אומרים לך, כן, אבל זה היה לפני השבעה לאוקטובר. כל התנאים אחרי השבעה לאוקטובר השתנו.
הבנתי.
ולכן אתם צריכים להשתנות, והחוק הזה הוא לא ראוי, כי הוא דובר בו הרבה לפני המלחמה.
ואם היו...
אלו הטענות.
אלו טענות, אבל אלו טענות, רק הן לא טענות משפטיות, הן טענות מאוד מעניינות, רק הן לא טענות משפטיות. אם הייתה הכנסת הקודמת מסיימת את הליך החקיקה, אם לא הייתה בורחת...
הם היו החוקים.
אם לא הייתה בורחת מההצבעה אותה חברת כנסת, כי שאחר כך כדי שתחזור להצביע או לא תצביע, הבטיחו לה להיות קונסולית בסין, כי כידוע הבטחות כאלו זה רק לממשלת שמאל מותר לעשות. לממשלת ימין, זה, הדבר הזה היה מוביל מישהו לשבת בכלא. אבל אז אם זה לא היה קורה, והחוק הזה היה עובר, אז מה? אז עכשיו, חוק שנחקק אגב, היא על פי צורכי מערכת הביטחון, הוכן.
שמשתנה בהתאם לצרכים.
נכון, אבל עם צפי ל-25 שנה קדימה, כך נאמר אז. זאת אומרת, ישבו במערכת הביטחון אנשים, ואמרו, 25 שנה קדימה לא הולכת להיות מלחמה במדינת ישראל. המלחמה תפתיע אותנו.
בסדר, הם טעו, אנחנו מכירים את
הכישלונות
של כולנו משלמים.
אינני אומר שהם טעו, אני אומר שמצבת כוח אדם של צה"ל, צריכה להיבנות לאורך שנים, היא לא נבנית בזבנג וגמרנו.
אבל אף אחד לא ידע ש...
אבל זה לא משנה. יהרגו
כל כך הרבה חיילים,
ויוצאו
מהשירות.
אבל זה לא יכול לשנות חוק. א',
זה לא יכול לשנות חוק, אבל...
שוב.
אבל אפשר כן לשנות...
ודאי שצריך לעשות התאמות, על זה אין דיון. ודאי שצריך לעשות התאמות. אני לא דיברתי על השאלה איזה חוק יצא בסוף מהכנסת. אני דיברתי על השאלה האם מפלגת בגץ ושלוחותיה יחבלו ביכולת להגיע להסכמות. והתשובה היא כן. התשובה היא כן, כי גם החוק שיאיר לפיד העביר...
אתה לא נותן הנחות לבית המשפט הגבוה לצדק.
אני מסתכל על מה הם עשו בכל פעם בעבר. גם את החוק של יאיר לפיד שעבר בלי מעורבות של הציבור החרדים, פסלו. חוקי הגיוס שנפסלו על ידם היו חוקים שנחקקו כאשר הייתה ממשלה נטולת חרדים. הם לא יניחו לסוגיה הזאת עד שהם יזכו לאותו תרחיש אימים שדיברתי עליו קודם, של 2015. הם עסוקים פעם אחר פעם בסוגיית הגיוס, ללבות את השסעים הפנימיים בחברה הישראלית. בעיניי זה טעות, בעיניי זה חוסר אחריות, ואנחנו צריכים להגיד להם די. ואני אגיד לך דבר נוסף. כשעשינו את הדיונים על הרפורמה המשפטית, ישבתי עם כולם, כולל כולם, גם בבית הנשיא ובמקומות אחרים, וקונצנזוס אחד היה. קונצנזוס אחד היה, גם עם אנשי השמאל ומתנגדי הרפורמה. הם אמרו את הסוגיה של גיוס חרדים, צריך להוציא מבית המשפט.
שאלה אחרונה. אנחנו התחלנו עם זה, ואנחנו גם נסיים בזה, מה שקורה בצפון. חלק גדול מהתושבים מפונים. ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך. גם מדינות רבות הודיעו לאנשים שלהם, לאזרחים שלהם בלבנון, צאו מיד. הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים? אנחנו נמצאים, שאלתי אותך ערב מלחמה, אמרת זה לא ערב מלחמה, אנחנו במלחמה, אני מסכים איתך. קיבלתי את התיקון, אבל האם המלחמה הזאת הולכת להתפשט למלחמה אזורית, והאם יש לנו את האפשרות לספוג בעורף את מה שאנחנו עלולים לספוג אם המערכה הזאת תתרחב?
אני חושב שלמדינת ישראל אין את הפריבילגיה לאפשר את המציאות שבצפון להימשך, לאפשר למציאות הזאת בצפון להימשך. אנחנו לא יכולים לאפשר שתהיה רצועת ביטחון בתוך שטח ישראל, ואנחנו חייבים להכריע את האויבים שקמים עלינו. יהיה לזה מחיר? בוודאי. לכל מלחמה יש מחיר, כמו שאמרתי, אנחנו משלמים את המחיר הזה, אתמול חזרתי מניחום, אנחנו רואים חברים וידידים ומשפחה, כולנו רואים את המחירים, יש מחירים למלחמה, הם מחירים עצובים מאוד, וצריך לעשות הכל כדי לצמצם אותם, אבל המחיר של הימנעות בהכרעת האויב, במשך שנים חשבנו שבעזה, אם רק נימנע מהמלחמה, וכל פעם דיברו על תרחישים ומספרי הרוגים וזה, ראינו שהמחיר של אי יציאה למלחמה הוא הרבה הרבה יותר גבוה מהמחיר של מלחמה.
אנחנו צריכים לתקוף ראשונים?
אנחנו, את הרכבת הזאת כבר פוספסה.
אני מבין,
אנחנו לא נצליח, גם אם נרצה לתקוף ראשונים.
לא, השאלה אם אתה תתחיל עכשיו את ה...
טקטיקה והנעת יחידות, אני משאיר לאנשים אחרים, אני משפטן. ואני אחד מהמשפטנים הבודדים כנראה במדינת ישראל שחושבים שהמומחיות שלך במשפטים לא מעניקה לך מומחיות בכל נושא אחר.
אני רוצה להודות לך. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. חבר הכנסת שמחה רוטמן, ציונות הדתית. תודה.
תודה רבה, ושבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.